אנחנו מתחילים מסוף חטא מובט, ממש בסוף. הגמרא הגיעה דרך אגב לנושא של השיעורים ברביעית, ממש שיעור של רביעית, שגם חייבים בליל הפת, בליל הסדר, בארבע כוסות זה שיעור רביעית, וגם שזה רביעית הלוג, וגם השיעור של הוצאה בשבת. אמרנו ששיעור של כמות, להיות חייב אם יוצאים בשבת עם שיעור כזה, זה רביעית. עכשיו מנסים לדעת, כמו שראינו בעבר, מה זה בדיוק השיעור הרביעית הזה, כי זה לא שהיה להם כאלה ספלים בדיוק עם סימנים כמו שיש לנו בימינו, אלא היה רביעית של דבר כזה ורביעית של דבר כזה, וכל השיעורים היו קצת, נראה במיוחד היום, השתנו קצת, אפילו שיעור של משהו שהיה פעם כזה, השתנה קצת עם הזמן למשהו אחר. אז נתחיל מהשיעור האחרונה. תנא, חצי שמינית טברנית, שראינו את זה בעבר, נכון? השמינית הטברנית קוראים לזה מטבריה, הישנה. זה השיעור של רביעית. רביעית זה חצי מהשמינית הטברנית. אמר רבי יוחנן, הדין דינדן הוא, ולמה קרא אליה עתיקה? נגין דהבה ביומי. כאילו, הוא אומר, בשביל מה קראתם לזה השמינית טברנית הישנה? הרי בימינו זה אותו דבר. אז למה קראת לזה הישנה? כי גם בימינו יש לנו כזה דבר. אז איתה אמרי, אז יש שני פירושים. דהבה זעירי ורבתא, שזה היה קטן והגדיל, וכנראה, שוב, זה אחד מהסוגיות שכל אחד מפרש בכיוון אחר, אבל אפילו בחלק מה... אני ראיתי שאין אפילו את כל המילים האלו, אבל נלך לפי פירוש מסוים. איתה אמרי, דהבה זעירי ורבתא, שפעם זה היה קטן, ועכשיו הפך להיות יותר גדול. אז מה שרבי יוחנן אמר שיש בימינו את אותו הדבר, זה לא בדיוק אותו הדבר. ואית דאמרי דאזעירי ולא אזעירי. כמה דה... אוקיי. אז אומרים, יש כאלה שאומרים שזה היה פעם קטן, הגדיל השיעור עם הזמן, ואז חזר להיות קטן. אז נכון, רבי יוחנן אומר, זה בדיוק כמו שיש לנו בימינו, כאילו שלנו בדיוק שווה לשמינית הטברנית, אבל באמצע זה הפך להיות יותר גדול, ולכן הם רצו שנבין בדיוק מה זה, ואומרים, זה כמו הישן, ולא כמו מה שהיה באמצע. כך שאם נגיד מה שזה בימינו, אולי בימינו גם ישתנה. אז הם יודעים שמה שהיה אפשר לקבוע על פי מה שהיה. כמה דהבה, ולא אז יהיה כמה דהבה, אוקיי. כמה הוא שיעור של כוס? כי עכשיו רוצים לדעת, עד עכשיו דיברנו על אם ממלאים שיעור מסוים, זה מדברים על איך אומרים? הווליום? הנפח. עכשיו מדברים על איך אנחנו, וזה גם ראינו בפסחים, עכשיו נראה אפילו משהו שראינו בפסחים שיוצא אחר אצלנו, שמה בדיוק השיעור של הכוס שבו אם נמלא את זה עד הסוף, נגיע לרביעית. אוקיי? אז הם רוצים לדעת בעצם מה השטח של אותו כוס. כי אז עד עכשיו דיברנו על נפח, עכשיו אנחנו עוברים לשטח, אוקיי? מה הנפח? נפח של רביעית נכנס לשטח של מה? אז עכשיו שואלים, וכמה הוא כוס? כמה שיעור של כוס? אנחנו בשורה חמישית בתת עמוד א'. רבי יוסי בשם רבי יוסי בן פזי, ורבי יוסי ברביבי בשם רבי שמוע, אצבעיים על אצבעיים, זה מזכיר לכם משהו? כן, אצבעיים על אצבעיים, על רום אצבע ומחצה ושליש אצבע. אוקיי? אני לא יודעת אם זכור לכם. אבל בעצם כאן עם אצבעיים, אצבעיים. לא, זה מפסחים, ממש מפסחים. אוקיי, דיברו על הרביעית, בפרק הרבה פסחים. אצבעיים, אצבעיים, אומרים אצבע ומחצה ושליש אצבע. אוקיי, אצבע ומחצה פלוס שליש. אוקיי, שזה בעצם, זה אחד וחמש שישיות, איך אומרים? חמש שישיות? אוקיי, חמש על שש, אוקיי? עכשיו זה יוצא לשיעור של שבע ושליש, אוקיי? זה השטח. אבל למדנו בפסחים, שזה אצבעיים על אצבעיים, זה בדף קופטה. אצבעיים על אצבעיים, ברום 2.7, שיצא 10.8. אז אני זוכרת, עשינו כל מיני חישובים אז. אז בעצם, איך יוצא שאצלנו כתוב 7.3, ושם זה יוצא 10.8. על אותו שיעור, רביעית, אוקיי? אז תוספות מעלה את הקושי שם בפסחים, והוא עונה שבעצם מדובר, אפשר להסביר שזה אצבעות שונות. זכור לכם עם האמות שהיו אמות של חמישה טפחים ואמות של שישה טפחים? ונכון, כאילו כשמשארים דברים על פי אצבעות ואמות, השירים לפעמים הם בהפרשים, אוקיי? או אפשר להגיד שזה דעה אחרת, כאילו היו דעות שונות, מה זה בדיוק רואים שהם מודדים על פי סוג של כלי כזה וכלי כזה, רואים שהדברים היו קצת בתזוזה קצת, כאילו לא בדיוק קבוע, כמו שאנחנו אוהבים שהמידות שלנו הן ממש קבועים, שם זה היה קצת שונה. אוקיי. רבנן דה קייסרי ורבי יוסי ברביבי בשם שמואל עתיד דה רבי נתן כרבי שמעון. כמה דה רבי שמעון אמר, אוקיי, אז אומרים עכשיו שרבי נתן, זה הבעיה, יש בעיה בנוסח כאן. אוקיי, אז בואו נקרא את זה כפי שמופיע בשאנסין, שזה תנא יבש כזית דברי רבי נתן, שזה בעצם משהו בסוגריים, אז הם טוענים שכן יש לקרוא את זה. אוקיי, יבש כזית דברי רבי נתן. אוקיי, עכשיו מה זה אומר? שבעצם אם אנחנו נקריש, כאילו אם הופכים את היין הלך ליבש, מייבשים את זה, אוקיי? שבעצם אם תסתכלי בקורן אצלך, אני ראיתי שם שהם מסבירים שהיו עושים את זה ליד הר החרמון, היו שמים שלג על היין כדי באמת להפוך את זה ליבש, כדי לשמר את זה. אוקיי? גם לשמר את זה וגם ברגע שעושים את זה יש פחות כאילו יש פחות מים בזה גם, לא רק נפח, אבל זה גורם לאלכוהול להיות יותר חזק. אוקיי? אז בעצם היו עושים את זה כנראה. זה לא סתם שאלה, אלא לפי מה שטוענים שם זה באמת. אז אם מייבשים את זה, אז מה השיעור עכשיו? כי זה כבר, זה הופך משיעור של נפח, כן? לשיעור של משהו יבש. אז שואלים מה השיעור ביבש? אז רבי נתן אומר, יבש כזית. רבנן דה קייסרי ורבי יוסי ורביבי בשם שמואל, עתיד רבי נתן כרבי שמעון, כנראה רבי נתן סובר כרבי שמעון, כמה זה רבי שמעון אמר ברביעית, כן אמר רבי נתן ברביעית, לכי שיקרש ויהיה בו כזית. אז הוא אומר, זה בדיוק אותו שיעור. השיעור של רביעית, ברגע שמייבשים את זה, זה הופך להיות כזית. כן, וכך הם אומרים, זה אותו שיעור בעצם. זה רק שמודדים את זה בקריטריונים אחרים, כאילו ברגע, כאילו הרביעית זה שיעור מסוים, ברגע שזה הופך ליבש, זה יהיה שיעור כזית. רבי סימון בשם רבי שאול בן לוי. מעשה בפרדת רבי. אוקיי, עכשיו אנחנו בעניין של, אנחנו עכשיו הולכים לסטייה מהנושא. עד עכשיו היינו ברביעית, רצינו לדעת דבר ראשון, מה הנפח. דבר שני, מה השטח. ודבר שלישי, מה קורה כשאנחנו הולכים את זה לדבר מוצק. עכשיו אנחנו רואים מקרה שדבר נוזלי הפך למוצק ואיך דנו בזה. ונראה את אותו שיעור של הכזית והרביעית. זה מה שבעצם מביאים את המקרה הבא. אוקיי? אבל עכשיו לא מדברים על יין, אלא מדברים על דם. אוקיי? מעשה בפרדת רבי שמתה. אוקיי? הפרד של רבי מתה. ותיהרו את דמה משום נבלה. כי עכשיו יש שאלה, בנבלה אנחנו מטמאים את הבשר וכל החלקים שנאכלים מתוכו, אבל חלקים שלא נאכלים מתוך הבהמה לא מטמאים נבלה. אז הייתה שאלה, וזו השאלה שנראה בהמשך כאן, מה לגבי הדם? האם הדם מטמא כמו הבשר, או האם הדם של נבלה נחשב כמו החלקים שלא מאכלים, כי לא אוכלים את הדם. אז האם אנחנו דנים בדם שזה כן מטמא או לא מטמא? אז עכשיו, במקרה הזה, מה קרה? אז תיהרו את דמה משום נבלה. אמרו שאין בה בעיה של נבלה, בעצם זה טהור הדם. ושאל רבי אלעזר את רבי סימון, עד כמה? עד איזה שיעור? כאילו, שוב, יש שאלה כאן, האם זה עניין כללי שבעצם דם נבלה אף פעם לא מטמא? או האם דם נבלה כן מטמא, אבל במקרה הזה לא היה מספיק דם, כי למדנו בדיני תרומה, כדי שמשהו יטמא, משהו אחר, צריך להיות שיעור מסוים. אז הוא אומר, עד כמה אפשר להגיד שזה לא מטמא? כן, כאן יש תופעה מעניינת, ונראה שזה אפילו יותר מעניינת, כי זה חוזר על עצמו במקרה אחר עם רבנים אחרים באותו, עם אותה שאלה כבר. אז מה קורה? הוא שואל את רבי סימון עד כמה. ולא אשכח בה, לא שם לב לשאלתו, פשוט מתחמק ממנו. ושאל רבי ישוע בן לוי, ואמר לה, עד רביעית טהור, יותר מרביעית טמא, מה הוא אומר? בדיוק את השיעור רביעית שלנו, נכון? שאם זה עד רביעית זה טהור, אין בו שיעור לטמא. אבל ברגע שזה מרביעית, טמא. למה רביעית? כי בדרך כלל זה כזית שמטמא. עכשיו אנחנו הולכים לכיוון ההפוך, כן? עד עכשיו אמרנו, אם זה רביעית, ברגע שזה הופך למוצק, זה כזית. כאן אומרים, אם זה כזית בדרך כלל במוצק, אז זה רביעית במשקה. יפה. אבל זה ממשיך קצת ומסביר, ובאש לרבי אלעזר על דלא חזר, דלא חזר לרבי סימון שמועתה. Okay, הוא כעס, כאילו הוא היה לא מרוצה מרבי סימון, שהוא לא ענה על שאלתו. רבי בהווה יתיב, מצנה הדין עובדה, הוא היה יושב ולומד את אותו מקרה של הפרדה הזאת, okay, שמתה, ואמר לרבי יצחק בר כהנה, שוב בעיה בנוסח כאן, או ברביסנה דווקא, כן, ראיתי, אוקיי, לא משנה, כאילו אם זה רבי יצחק ברביסנה או רבי יצחק דווקא כן משנה, כי למדנו בסוגיה הקודמת שחייבים להגיד דבר בשם אומרו, כן, אז אולי זה כן משנה, אבל השאלה מה זה אמיתי, מה זה נכון. ראיתי בחלק, בשאנסים כנראה שזה רבי יצחק ברביסנה, ולא כהנה. עד רביעית טהור, יותר מכן טמא, כאילו הוא שואל, האם זה העניין שעד רביעית טהור ויותר מכאן זה כן מטמא? Okay? ובעת בי. Okay? כאן הוא לא שם לב אליו. Okay? אותו דבר בדיוק. הוא שואל אותו בעצם את השאלה. שזה אותו סוג של שאלה בעצם. כאילו, האם זה קשור לשיעור? האם זה הסיבה שהוא תיהר את זה? או האם זה בגלל שעקרוני אין בעצם בעיה? ודם אף פעם לא מתמא בנבלה. אז כתוב, ובעת בי.
זה המקום היחידי בכל הגמרא שזה.
שכתוב, ובעת בי?
לא, לא, שדנים בנו בשאלה הזאת.
אני לא יודעת, לא בדקתי. לא בדקתי.
זה נראה דבר כל כך בסיסי שבטח יש תשובות לזה.
נכון, נכון. כן, לא, האמת היא, לא, ברור שכן. לא, סליחה. כן, יש משנה בעדויות שיש מחלוק הבית שמי ביתי לזה, כן. הם דנו בזה במקומות אחרים. אוקיי, אז כתוב, ובעת בי, ולא ענה לו. אמר לי רב זריקה, בגין דשאלך את בעת בי? כאילו הוא אומר לו, בגלל ששאלתי אותו, כאילו איך זה שאתה עשית את זה ולא שמת לב אליי? אמר לי, בגין דלא, okay, וכאן זו תשובה מעניינת, כאילו בראשון רק רואים שהוא כעס עליו ולא היה מרוצה, אבל כאן הוא שואל אותו ישירו, למה לא ענית לי? כנראה הוא שאל אותו בזמן אחר. הוא אומר, בגין דלא הוות דעתי בי בהתנבא. הייתי עסוק במשהו אחר, הראש שלי היה במקום אחר, כאילו פשוט לא יכולתי לענות לך, הייתי תבוד באותה שעה. אוקיי? רואים שכן, אולי לומדים מזה כל מיני דברים, כן? אולי דבר ראשון, אפילו אם תבודים במשהו ומישהו שואל, אולי כדאי לנסות לשים את הבעיות שלך בצד ולענות לו. מצד שני, אם אתה שואל, אז אולי כדאי לשים לב איפה הבן אדם נמצא ולראות מתי זה זמן נכון לשאול שאלה ומתי זה לא, ולא לכעוס עם הבן אדם, אם את בחרת בזמן הלא נכון לשאול, ולא לכעוס כשהוא לא עונה לה. דאר, אני רוצה לזכר בתור ילדה שאבא שלי היה נכנס הביתה והייתי מיד שואל אותו דברים, והוא היה תן לי דקה להיכנס לבית ורק אחר כך. אוקיי. דאמר רבי חנן, עכשיו, למה הוא היה תבוד? אז כאן הוא מסביר לו למה הוא היה תבוד. אמר רבי חנן, והיו חייך תלויים לך מנגד. זה שלוקח חיטים לשנה. Okay? כאן הוא מצטט פסוק מדברים, okay? זה חלק מהתוכחה. Okay? בתוכחה כתוב, והיו חייך תלויים לך מנגד, ופחדת יומם ולילה ולא תאמין בחייך. Okay? יש שלושה שלבים באותו פסוק. חייך תלויים לך מנגד, פחדת יומם ולילה, ולא תאמין בחייך. אז מה הם אומרים כאן? זה שלושה שלבים. אחד יותר, כאילו, כל הבאים יותר גרועים מהקודם. אז מה זה היו חייך תלויים לך מנגד? זה שלוקח חיטים לשנה. זה מישהו שיש לו חיטים לשנה, אבל אין לו יותר מזה, אין לו עתיד, הוא לא יודע מה יהיה לשנה הבאה. אוקיי? יש לו כסף עכשיו לקנות חיטים לשנה, אבל לא יודע מה יהיה שנה הבאה. הוא פחד את הלילה ויומם. מה זה? זה הלוקח מן הסדקי. זה מישהו שיכול לקנות כסף, חיטים, ממישהו שעובר ממקום למקום ומוכר, ובעצם הוא קונה לכמה ימים או לתקופה קצרה יותר. לא שנה, לא יודע בדיוק כמה. ולא תמיד בחייך, זה הלוקח מן הפטור. זה מי שהולך לנחתום כל יום וקונה לחם, ואין לו יותר מלהיום, ולא יודע מה יהיה מחר, אם יוכל לקנות. ואנה, ולמה הייתי תרוד? סמיך נא פטור. אני סומך על הפטור, אני במצב, המצב כלכלי שלי כל כך קשה, שלכן לא היה לי כוח לענות לשאלתך. אוקיי. ומהו כידון? אוקיי, עכשיו שואלים, אז מעדים בעצם, האם זה מתמא או לא מתמא? העיד רב ישוע בן פטור על דם נבלה שהוא טהור. אוקיי? הוא העיד שהוא טהור. אז שואלים, מהו טהור? טהור מלהכשיר, אבל לטמאות מתמא. מסבירים שמה הוא התכוון? שזה טהור מלהכשיר דבר לקבל תשומה. יש מה שמכשיר דבר לקבל תשומה, מה זה? שבע משקים. מים, ואז אומרים כל הדומה למים. אז דם זה נחשב אחד מהדברים שאפשר להשוות בינו לבין מים, אבל לא דם של נבלה. אוקיי? אומרים שדם נבלה זה לא יכול להכשיר לקבל תשומה. הלשון כאן, טהור מלהכשיר, זה אומר זה לא מכשיר דבר לקבל תשומה. אבל לטמאות מטמא, אבל זה כן מטמא טומאה. כאילו, אם זה נוגע במשהו, זה יטמא. זה פשוט לא מכשיר דבר לקבל טומאה. אז שואלים עליו, טמאן תנינן, דם השרץ כבשרו, מטמא ואינו מכשיר, ואין לנו כיוצא בו. מה כתוב שם? שדם שרץ, לא דם נבלה, דם שרץ, מטמא כבשרו, כמו שהבשר של שרץ מטמא, גם הדם של השרץ מטמא. וזה לא מכשיר משהו לקבל תשומה, אז יוצא מזה שזה בדיוק מה שהוא אמר לגבי דם נבלה, נכון? זה מטמא כמו הבשר של הנבלה, אבל אינו מכשיר לקבל תשומה. אבל מה כתוב לגבי דם השרץ במקור הזה? ואין לנו כיוצא בו, זה ייחודי. הדם של שרץ זה דם ייחודי, ואין כיוצא בו. אז איך הוא אמר שגם הדם נבלה בדיוק אותו דבר? אז אומרים, שיעור תשומתו, אבל דמו מטמא כבשרו. במה מדובר שזה אין כיוצא בו? לא על הדברים שנזכרים בברייתא או במשנה. לא יודעת, אולי זה משנה. לא בדקתי מה זה כתוב כאן. כן, זה משנה. אז אומרים שבאותה משנה לא דיברו שזה ייחודי בכך שזה מטמא כבשרו ואינו מכשיר. מה זה אומר כשכתוב מטמא כבשרו או כדי כבשרו מטמא? שבדיוק השיעור שהבשר נטמא, גם הדם מטמא באותו שיעור. ומה השיעור בדם שרץ? זה כפי השרץ הכי קטן, שזה היה כעדשה, שזה קטן יותר מכזית. אז אומרים שאצל דם השרץ יש בו דין מיוחד, שגם הדם מטמא בשיעור כעדשה כמו הבשר. אבל הנבלה, השיעור הוא שונה. כאילו בנבלה זה רביעית, והבשר מטמא כזית. למרות שרביעית וכזית אמרנו שזה אותו דבר, אז אני לא יודע בדיוק למה אומרים שזה שונה, כן? כי בעצם אמרנו רביעית ו... כן, זו שאלה. שנייה. נכון. כך מסבירים, למרות שבאמת... כן, לא יודעת. כי אמרנו שכזה היית זה רביעית בעצם.
כן, כן.
כזית כרביעית רק כשזה נקרש, כאילו אומרים שרביעית זה כזית, אבל רביעית בשיעור נוזלי זה לא אותו דבר של כזית, זה העניין. אז הדם מטמא ברביעית והבשר מטמא בכזית, שזה שונה מדם השרץ שהשיעור זה כעדשה גם בבשר וגם בדם. אוקיי? וזה מה שייחודי לגבי דם שרץ, אבל לא שהדם בעצמו מטמא, זה שייך לגבי שניהם. אמר ביוסי, פליגי בתרין המוראים, אחד אמר טמא ואחד אמר טהור. אנחנו עדיין בביקוח הזה רואים שהמוראים חולקו בזה, האם אחד אמר טמא ואחד אמר טהור. מנדה אמר טמא כרבי יהודה, סבר כרבי יהודה. עכשיו, מה זה רבי יהודה? רבי יהודה במשנה בעדויות מציין שזה מחלוקת בית שמאי ובית הלל. כנראה לא כולם הסכימו שזה מחלוקת בית שמאי ובית הלל. רבי יהודה טוען שזה היה מחלוקת בית שמאי ובית הלל. ובית הלל אמרו שזה מתמא. אם כן, הוא פוסק כפי בית הלל, אוקיי? ולכן הוא אמר שזה מתמא. ומן דאמר טהור כרב ישוע בן פתורה, כפי שראינו, שרב ישוע בן פתורה אמר שזה, כן, העידו הרב ישוע בן פתורה לפני כמה שורות, אדם למילה שהוא טהור. אוקיי? למרות שהסברנו אז שהכוונה זה טהור מלהכשיר, אבל לא טהור מלטמא. אז יש להקשות על זה קצת. אמר לרב עבדומי דמינחותה, ויהיות, רבי יהודה, אוקיי, זה מאוד יפה שאומרים שדווקא רבי יהודה אמר שזה מטמא. למה? רבי יהודה מורן עד בן נשיא אהבה. הוא היה המורה הוראה לבית הנשיא. ומי זה בית הנשיא? זה רבי. רבי היה לו המקרה עם הפרדה, והם תיארו את זה בגלל שהשיעור היה קטן מדי. אבל לא תיארו בגלל שזה לא מטמא בכלל, רק בגלל שלא היה שיעור מספק. אז לכן מאוד מתאים שדווקא רבי יהודה אומר את זה, כי הוא היה מורה הוראה לבית הנשיא. Okay, שמה יעני, ויאמרו וכו'. Okay, בו, במשנה, שלא הצלחנו לומר ביחד, כתוב שבעצם היו שלושה קופות, בואו נחזור למשנה לשנייה, בחטא מול א'. בשלוש קופות של שלוש שאים תורמים את הלשכה. כן, היו לוקחים משלושת הקופות, וכתוב עליהם א', ב', ג', רבי ישמעאל אומר יוונית כתוב עליהם, אלפא בית הגמא. Okay, זה מאוד מעניין, כן? למה הוא אומר שהיו כותבים באלפא בית הגמא? כי כנראה הם רצו שאנשים לא יתבלבלו ויעשו טעויות, ורוב האנשים דיברו בשפה יוונית, ולכן הם היו צריכים לכתוב יוונית, אני חשבתי מאוד
בבבלי לא היו כותבים את זה.
נכון, ברור. כן. אז, אוקיי. ואז יש הלכה מאוד חשובה, אין את שם נכנס לא בפרגות חפות ולא במנעה ולא בסנדה ולא בתפילים ולא בכמי, השמה יעני ויאמרו מעוון הלשכה העני, או שמה יעשיר ויאמרו מתרומת הלשכה העשיר, שאדם צריך לצאת ידי הבריות כדרך שהוא צריך לצאת ידי המקום, שנאמר והייתם נקיים מהשם ומישראל, ואומר ומצחם בשחתו בעיני אלים ואדם. מאוד, רעיון מאוד יפה, שאנשים צריכים להיות זהירים, שאנשים לא יחשדו בהם שהם גנבו. במקרה הזה, עם המחצית השקל, צריכים להיות מאוד זהירים ולא להיכנס עם שום דבר. אוקיי, כאן נראה עוד כמה דברים נוספים שכתבו עליהם בברייתא, שאסור לאדם להיכנס כך. רבי ישמעאל, תני רבי ישמעאל, קבוץ לא יתרום מפני החשד. מה זה קבוץ? אם יש לו שיער ארוך. אוקיי, מעניין, רואים כאן ש... לאנשים היה להם שיער ארוך באותה תקופה לפעמים, ומי שיש לו שיער ארוך אולי יכול להחביא, אני לא יודע בדיוק איך לעשות את זה, אבל אולי אפשר, כן, אפשר לעשות קוקייה ובאמת להכניס מתחת, כן, אז לא יתרום. תני הגזברים היו מפספסים בקלקלים, כן, הם היו מפרידים נימי הצמר בבגדים של אנשים, כן, היה להם בגדי צמר והיו מסתכלים כדי באמת לבדוק. זה מזכיר לי כמו ש... נכנסים למקומות בבודקים, שלא הכנסים שום דבר, לא, כן, אז כזה בדיקה הם היו עושים, כמו שעושים לפני שהם עולים במטוס, או נכון, בדיוק, אז בודקים ממש, היו בודקים את כל הגוף. תני, מדברים היו עמו בשעה שהוא נכנס, עד שעה שהוא יוצא, אוקיי? אז היו מדברים עמו, כדי שהוא היה מדבר כל הזמן, ולא היה יכול לשים כסף בתוך הפה שלו. אז אומרים, ימלא פומי מוי, כאילו הכוונה זה מוי, וימלא את הפה מים, כאילו, אז למה הוא רק לא ייכנס, שהוא ייכנס עם מים בפה, ויצא עם המים בפה עדיין, נכון? כאילו הוא יפלוט את זה כשהוא יצא החוצה, או יבלע את זה. אז עונים, אמר רבי תנחומא מפני הברכה, זה לא פטנט טוב בגלל הברכה. עכשיו, מה זה הברכה? יש כמה דעות שונות, אוקיי? דעה אחת אומרת שהיה ברכה שהוא היה צריך להגיד כשהוא תחם את התרומה. אוקיי? כאן כתוב השקש שם צו צבא, להפריש תרומה. אוקיי? הוא היה צריך להגיד ברכה כזאת כשהוא תחם את הלשכה, ואם כן, אי אפשר להגיד ברכה עם מים בפה. היו כאלה שאומרים, אם הוא היה צריך לבלוע את זה כשהוא יצא, אז הוא היה צריך לברך, אבל לא יכול לברך לפני שהוא שם את המים בפה, כי הוא לא בולע, אבל מה אם כן רוצה לבלוע את זה, הוא יצריך לברך. אוקיי, יש עוד כמה פרשניות שונות. כן, אז זה באמת צריך, אם באמת היו עושים את הפטנט הזה, הוא היה צריך להיות מיומן בזה שהוא יכול להכניס מים לפה לזמן ממושך ולנשום ולא לפלוט את זה או לבלוע. אוקיי, אבל סתם אומרים, אולי זה הצעה חילופית, עונים לו, זה לא הצעה. רבי שמואל בר נחמן בשם רבי יונתן, בתורה ונביאים ובכתובים, מצאנו שאדם צריך לצאת ידי הבריות, כדרך שהוא צריך לצאת ידי המקום. כן, זה רעיון מאוד יפה, שלא רק שצריך להיות נקיים מאלוקים, כאילו שהוא לא יחשוד, אבל גם אנשים לא אומרים, לפעמים אומרים, לא אכפת לי מה אנשים חושבים, אני יודעת שמה שאני עושה זה נכון, והקדוש ברוך הוא יודע, וזה מספיק. אבל כאן לומדים, מלמדים לנו משהו חשוב, שגם צריכים לא להיות במצבים שאנשים יחשדו בכם. אוקיי? שוב, השאלה עד כמה לוקחים את הנקודה הזאת, ברור שגם, כן, אולי כמו הרמב״ם, יש את השפיל הזהב, כאילו לא להיות יותר מדי קיצוני, וכל הזמן לחשוב שאנשים יחשדו בי, ולכן, כן, אני לא יכול לעשות ככה, ולא יכול לעשות ככה, ברור שזה גם צריך לקחת לזה בפרופורציה, אבל כאן הם מצטטים פסוקים, לא רק, אם שמתם לב, במשנה הציטטו שני פסוקים, והייתם נקיים מהשם ומישראל, וגם הפסוק על מסכי מסכת חגן אלוהים בידם. אוקיי? שאחד מהפסוקים זה מהתורה, ואחד זה ממשלי. אוקיי? מסכי מסכת חגן אלוהים בידם זה ממשלי. והייתם נקיים מהשם בישראל זה במדבר למדבט. אוקיי? עכשיו אומרים שגם בנביאים יש פסוק. אוקיי? שבשום אולי אנחנו משאים רבי יונתן, בתורה בנביאים וכתובים מצאנו שאדם צריך לצאת ידיעה בריאות כדרך שצריך לצאת את המקום. בתורה מניין דכתיב הייתם נקיים מהשם ומישראל. בנביאים מניין דכתיב אל אלוהים השם וגומר וישראל הוא ידע. אוקיי, הכתוב שהפסוק המלא זה אל אלוהים השם אל עולם השם הוא השם הוא יודע וישראל הוא ידע אם במר ואם במעל בהשם אל תושיינו היום הזה. אוקיי, מדובר במקרה ביהושע שאני מנסה לזכר במקרה נכון. זה מעניין. שני הפסוקים שמביאים גם מהתורה וגם בנביאים, מדובר על ראובן וגד בחצי שבט מנשה. שבאמת בגלל שהם היו מחוץ לכלל, כן, הם רצו לגור במקום אחר, אז היו חשודים. אז בעצם בתורה כתוב, והייתם נקיים מהשם ומישראל. כאילו אם אתם, משה אומר להם, אם תלחמו לפנינו, אז בסדר, תעשו את הדבר, ואז כולם יבינו שיש לכם את הכוונות הנכונות, כאילו זה לא סתם שאתם רוצים להתחמק מהמלחמה. וכאן ביהושע היה דבר, הם הקימו מזבח, והם חששו שהם הקימו את המזבח לעבודה זרה. אז כתוב שם שבעצם הם אמרו, הם רצו להוכיח שזה דווקא לא לעבודה זרה, ולכן כתוב כאן בפסוק שישראל הוא ידע. כאילו לא רק שהשם ידע שזה ככה, אלא הם אומרים, השם ידע וישראל ידע. כאילו הם יפרסמו את זה שגם לישראל הם ידעו שלא יחשדו בה. בכתובים מניין דכתיב ומצחם בשכתו בין אלוהים בידם. גמליאל זוגה שאל לרבי יוסי ברבי בון, איזה הוא המחובר שבכולם? אבל איזה פסוק כאן הכי מוכיח את הרעיון הזה? אמר לה, והייתם נקיים מהשם ומישראל. כאילו זה הפסוק שהרבה יותר מוכיח. כי כאן זה בעצם אומר שהוא צריך להוכיח זה אומר את זה מפורש. צריכים להיות נקיים מהשם ומהאדם. כאן היה גם משהו מעניין, שהם אמרו למה דווקא נכון. כי בפסוק ביהושע הם דווקא התחילו למרוד נגדם והם היו צריכים להגן על עצמם. אבל זו סיטואציה אחרת, כי אז כבר נמצאים בסיטואציה שכבר חושבים בהם. אבל הפסוק בתורה הזה בעצם צריך להקדים ולגרום למצב שלא יחשדו בכם. אוקיי? ומתעשה בשיחתו בין אלו בידם זה גם לא בדיוק אותו דבר. כאילו הייתם נקיים מהשם מישראל זה יותר מוכיח. בסדר, זה מעניין התפיסה שהוא רוצה למצוא איזה המחובר מכולם. אני חושבת שגם רצו למצוא משהו כוללני כאן, גם בתורה, גם בנביאים, גם בכתובים. כאילו שאל תחשבו שזה לא עניין חשוב, אלא זה מאוד חשוב להיות מודעים, לא להיכנס לסיטואציות שאנשים יתחילו לחשוד בכם. וגם אני חושבת שאפשר להבין את זה כשחיים בחברה, זה מאוד חשוב. כאילו חשבתי על זה, זה קצת דומה פסולי עדות. פסולי עדות, יש כזה דבר, כן, אנשים פסולים להעיד כי הם עשו איזו עבירה ואנשים לא יכולים לסמוך עליהם שאומרים את האמת. ועכשיו יש כזה עניין, מה הם עושים תשובה. אוקיי? אז תשובה עושים כלפי הקדוש ברוך הוא, נכון? איך אנחנו נדע מתי בן אדם עושה תשובה? יש סוגיה שלמה בסנהדרין שם, שמסביר בדיוק מתי מקבלים מישהו להעיד חזרה. כי זה לא מספיק שמישהו עושה תשובה כלפי הקדוש ברוך הוא, זה חשוב לנו לדעת כשמישהו עבר עבירה, וזה מאוד נפוץ בימינו, כן? יש כל מיני, במיוחד עם רבנים שעושים דברים מיניים ובעייתיים, ואז אנשים אומרים, הם עשו תשובה, הם כבר חזרו. איך אנחנו באמת יודעים, כאילו כחברה, לא, אנחנו לא יודעים מה באמת בפנימי של האדם. אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא יודע. בסדר, אז אפשר לעשות תשובה כלפי הקדוש ברוך הוא. אבל לעשות תשובה כלפי בני אדם, זה הרבה יותר קשה. כי ברגע שאנשים חושדים בך, זה מאוד קשה לקבל שוב חזרה את האמון. אז זה סוגיה מאוד מעניינת לחשוב עליו איך, כאילו, ואולי זה דווקא למה שמדגישים את זה. צריך להיות אפילו יותר חשוד, כאילו יותר מודאגים מבני אדם, כי בני אדם הפעם לא ידעו מתי חזרת על העניין. כשנגיע לסנהדרין נאמר את זה, זו סוגיה מאוד מעניינת. אוקיי, יש לנו עוד כמה שנים טובים. שביתי ל... אוקיי, משנה חדשה, הלכה גימו. שבית רבן גמליאל, כבר למדנו את זה, היה נכנס ושקלו בין אצבעותיו, וזרקו לפני התורם, והתורם מתכוון ודחפו לתוך הקופה. Okay? אומרים שדווקא הם היו עושים את זה ממש לפני שתרמו את הלשכה, היו מגיעים באותו מעמד, היו מכניסים דווקא את הכסף ישר לקופה, וכנראה גם למה, כי הם רצו, כי לא כל הכסף מהקופה מגיע בסופו של דבר לשלם עליו, חלק נשאר כשיריים, אם הם לא צריכים את הכל. ולכן הם היו באים בסוף, כדי שאם נכנסים בסוף, כן, זה כמו לפעמים אנשים אומרים, כשאני הולכת לשדה התעופה עם, עם המזוודות שלי האחרונים, אז הם יצאו ראשונים, כן, לא בדיוק הולך כך, אבל אפשר לחשוב שאולי זה יהיה. אז גם כאן עם הכסף, אם אני מכניס את זה בסוף, אז זה גם יצא קודם, ואז ברור שהם ישתמשו בזה. אין התורם תורם עד שהוא אומר להם, אוקיי, עכשיו הבן אדם שנכנס לתרום את הלשכה, להוציא את הכספים שהיו צריכים לקנות את הקורבנות, אז מה קורה? יש טקס, אוקיי, ועוברים טקסים, אומר ככה, עד שאומר להם אתרום, והם אומרים לו תרום, 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 שלוש פעמים. אוקיי, מוצאים את זה בכמה טקסים אחרים, מוצאים את זה גם בקידוש החודש, אומרים מקודשת, 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 גם בטקס של הקורבן העומר, יש חזרתיות גם בהתרת נדרים, מה אמרת? את עושה משהו אחר?
טהרה.
נכון.
טהור.
נכון, טהור, טהור, טהור. יש כל מיני דברים שחוזרים עליהם שלוש פעמים. אוקיי. תרם את הראשונה, עכשיו הוא לוקח את מה שהוא צריך מהקופה הראשונה. עכשיו נשאר כסף. מה הוא צריך לעשות? בחיפה בקטבליות. Okay, מה קורה? הוא לוקח משהו של אור ושם את זה, בוא נגיד שזה זה כל הכסף, יש את כל מיני כספים. אני מוציא את הכספים שאני צריכה ונשאר קצת, כי אני לא צריך את כל זה. עכשיו, כל מה שנשאר זה שיריים. מה יקרה אבל? למדנו שהכסף היה מגיע במשך כל השנה. לא כל הכסף היה מגיע עד הזמן הזה. אז הוא היה צריך לחפות, כי מה שכבר הוא לא תרם עכשיו, נחשב שיריים. ורק כל הכסף הולך לנדבה ולא לקנות קורבנות. אז הוא היה מכסה את זה עם בגד כזה או קבוצה של אור, כך שכל הכספים החדשים שמגיעים, מגיעים מעל לאור, ואז כשתורם את הלשכה בפעם השנייה בשנה, אז הוא לוקח רק ממה שמעל לחתיכת אור הזה. אוקיי? אז כך שכל מה שנשאר למטה, נשאר למטה, ובסוף השנה לוקחים מזה לנדבה. השנייה אותו דבר, הוא לוקח מהשנייה בחיפה בקטבליות, השלישית לא היה מחפה. ולמה היה מחפה? שמה ישכח ויתרום מן הדבר התרום, מן הדבר התרום. כאילו רוצים שהוא לא ישכח שהכסף הזה כבר תרמו מזה, והוא לא יכול לתרום מזה שוב כי זה נחשב שיריים. תרם את הראשונה לשם ארץ ישראל, והשנייה לשם כרכים המוקפים, והשלישית לשם בבל, ולשם מדי, ולשם מדינות הרחוקות. אוקיי, עכשיו הוא תורם את הלשכה, כל קופה על שם קבוצה אחרת של אנשים, קבוצה גיאוגרפית. שבית רבן גמליאל, אילו היו שני קריאים ותרם מאחד מהם על חברו, שמה לא פתר חברו, אומרים, מה בכלל רבן גמליאל היו עושים את זה? הרי אם יש לי מעשר ויש לי שני קריאים, שני ערימות של פירות, ואני תורם מאחד על השני, מה לא עשיתי מעשר? ברור שעשיתי מעשר, מה זה אומר? כל הכספים האלו היו ביחד, אז אם אני לוקח חלק מהכספים ותורם מהם לקנות את הקורבנות, ודווקא המטבע שלו לא השתמשתי בזה, מה? אז הוא לא חלק מקורבנות ציבור? ברור שהוא חלק מקורבנות ציבור. כמו שאפשר במעשר לקחת אחד ולתפור את כל השאר. גם כאן, הכסף לוקחים חלק, אבל זה, ברגע שכל הכספים מעורבים, זה הזכיר לי מתנות אביונים. יש כאלה שמאוד מקפידים, ששמים בבית הכנסת שתי צלחות שונות, ולהיות מודעים שכל הכסף שיביא את זה, כי חייבים להביא לשני עניים, שהכספים האלו לא יהיו מעורבים, וחלק ישימו בקופה אחת, וחלק, כל אחד ישים חלק מהכסף בקופה אחת, וחלק בקופה השנייה, כדי שהכל יגיע לעניים אחרים. אחרים אומרים, לא. ברגע שזה מעורבה בכספים, בסדר, אז זה כאילו נתת לכמה אנשים. אז אומרים, הנחת רוח היא להם, שלא יהיה קורבן מתקרב, אלא משלהם תפילה. רצו להנחת רוח, זה לא עניין הלכתי. הם רצו לדעת שהכסף שלהם הלך ישר לקורבנות. אוקיי, זה, כן, רואים כאן גם רבן גמליאל, ראינו אותו בסיפור כשלמדנו בתחילת הדרך שלנו, את הסיפור המפורסם רבן גמליאל ורבי יהושע, ואיך שהוא בייש את רבי יהושע, הכבוד היה חשוב לו, כאילו, ואולי גם כאן רואים את זה, היה חשוב לו שדווקא אצלו זה יהיה, למרות שזה בית רבן גמליאל, אולי זה לא דווקא הוא, אלא המשפחה, אבל היה כזה עניין של שוב לי להיות בראש ולהיות האחראי, לא יודעת, אני אהיה בתוך. תנא, שמעת את הכתב להיות, נעשו כולם שיריים. אם בטעות הם השמיטו את החתיכת בד הזה, אז הכל הפך לשיריים. Okay, לא כתוב כאן, אז מה היו עושים? מה, לא היה נשאר כסף לתרום את הלשכה? אם ככה, אני לא יודע מה היו עושים. זו שאלה שאלה לי בראש עכשיו, לא בגעתי. תני שלישית, היא הייתה עשירה שבכולם. הקופה השלישית הייתה הכי עשירה, שהיו בה איצטריות של זהוב ודרכונות של זהוב. מה למדנו? שאלה שבאים מרחוק היו מחליפים את זה במטבעות של זהב כדי לחסוך פחות, כן? אז בגלל זה, זה לא בדיוק שהשווי היה יותר יקר, עשירה, אבל זה היה עשיר כי הכל היה זהב, מטבעות של זהב במקום המטבעות של כסף. לא יודעת מה החשיבות לכך שזה היה הכי עשירה. למה אומרים את זה לכלל? תני, תרם את הרית שנה לשם ארץ ישראל, כאן יש ברייתא שכמעט דומה למשנתנו, אבל קצת שונה. בואו תשימו לב לשינוי. תרם את הרית שנה לשם ארץ ישראל ולשם כל ישראל. כאן הם מוסיפים, ולשם כל ישראל. זה לא שהם תרמו כל קופה בנפרד רק לאנשים האלה, ורק לאנשים האלה, ורק לאנשים האלה, שזה גם לדעתי, זה, כפי הניסוח במשנתנו, תרמו לכל קבוצה בנפרד, זה כאילו הם לא ביחד, כן? כאן הברייתא אומרת, לא, גם להם ולכל ישראל. שנייה, לשם הכרכים המוקפים ולשם כל ישראל. השלישית, לשם בבל ומדי ולשם מדינות הרחוקות. ולשם כל ישראל. תנא, נטל מן הראשונה, אף על פי שיש בראשונה, נוטל מן השנייה. נטל מן השנייה, אף על פי שיש בשנייה, נוטל מן השלישית. שלמה שלישית, חוזר לשנייה. שמה שנייה חוזר לראשונה, שמו שלושתן חוזר ושוקל. אוקיי, כאן כנראה זה קצת, אוקיי, עד עכשיו אמרנו שברגע שתורמים, כן, שמים טבליות של אור למטה, כן, איך קוראו להם? הטבליות? אז היו שמים אותם למטה, ואז אי אפשר להשתמש בכספים. אבל כאן, או שזה חולק ומסביר סיטואציה אחרת, או שזה הכל באותה הזדמנות. מה עושים? בגלל שהקופות באו ממקומות אחרים, אז הם לא רצו שאנשים יגידו, הקורבנות הראשונות הם לא שייכים אליי, כי אני נתתי מבבל, והם לא אפילו התייחסו לקופה שאני נתתי. אז היו לוקחים מן הראשון, סכום מסוים. אז לא לקחו את כל הסכום שהיו צריכים. לקחו מן השני, לקחו מן השלישי. אם עדיין, עכשיו, כנראה, אם עוד לא הגיעו כספים מהמקומות הרחוקים לשני ושלישי, אז לא לקחו מהם. אבל אם כבר הגיעו חלק מהכספים, אז היו לוקחים 1, 2, 3, ואז חוזרים 2, כן. כאילו, אם משלימים, את, כאילו לוקחים את כל הכספים שיש בשלישי, אם צריכים עוד, אז חוזרים לשני, משלימים את כל הכספים שבשני, ואז חוזרים לראשון. זה הסדר, אוקיי? יכול להיות שעשו את כל זה, ורק אחר כך, אחרי שסיימו לשים את כל הכסף שהם רצו, אז הם מתחילים לשים את הכתבליות של אור, אוקיי? כי אחרת אי אפשר לחזור אחורנית, אם שמו ישר, אבל זה גם הגיוני שלא היו צריכים לשים את הכתבליות, כי אנחנו מדברים על אותו כמה דקות, כן? זה בכמה דקות, הוא לוקח מהראשון, מן השני, מן השלישי, חוזר לשני, חוזר לראשון, ואז הוא מכסה את הכל. אוקיי? אבל זה בטוח שזה מתאר סיטואציה קצת שונה ממשנתנו. רבי מאיר אומר, חוזר לשיריים. שהיה רבי מאיר אומר, מועלים בשיריים, שמה יצטרכו להם בסוף. אוקיי. אז לפי זה, אוקיי. יש לו דעה אחרת, והוא בעצם אומר שאין בעיה לפתור לשיריים בעצם. אפשר להשתמש בשיריים, כי הוא אומר, מועלים בשיריים, נכון, למדנו את זה, שהוא טוען שיש מילה בשיריים, נכון? אמרתי, זה היה דעת יחיד, שרק רבי מאיר סובר מועלים בשיריים, או אולי דווקא הם אמרו, הוא כן פוסק כרבי מאיר שיש מילה בשיריים. בגלל שאולי הוא אומר שבעצם הדברים לא נחשבים לשיריים עד כנראה סוף השנה בעצם. אוקיי? ואין כזה דבר של הכתבליות האלו, לדעתו. כי בעצם, אין מילה בשיריים, ולכן הם אפשר להשתמש בשיריים האלו, אם הם יצטרכו להם בסוף, אז אפשר לחזור להם ולהשתמש בהם. לכן היה רבי פנחס בן יאיר אומר, זריזות מביאה לידי נקיות, נקיות מביאה לידי טהרה, טהרה מביאה לידי קדושה, קדושה מביאה לידי ענווה, ענווה מביאה לידי ירחק, יראת חטא, יראת חטא מביאה לידי חסידות, חסידות מביאה לידי רוח הקודש, רוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים, תחיית המתים מביאה לידי אליהו זכור לטוב. זריזות מביאה, אוקיי, עכשיו קודם כל צריך לדעת שהמשפט הזה שהוא אומר זה הבסיס לספר מסילת ישרים, ספר מאוד מפורסם, ספר מוסר, הספר שלו מבוסס על האמרה הזאת, כל פרק עניין אחר מהמשפט הזאת. אוקיי. אז בעצם, הוא עכשיו יאמר מאיפה הוא לומד את כל הדברים האלו. זריזות מביאה לידי נקיות, תכתיב בחילה מחפר. שזה בעצם, הוא חילה מחפר, אומרים שזה, בחילה מחפר את הקודש, שזה, הוא היה, זה מדבר על אדם בכהן גדול ביום הכיפורים, ובעצם הוא היה משלים את זה במהירות. אז אומרים, בחילה, כאילו הוא סיים, מחפר, זה לומדים מזה זריזות. נקיות מביאה לידי הטהרה, דכתיב וכיפר עליה כהן בטהרה. אוקיי? שהנקיות, בגלל שהוא כיפר, ואז זה גרם לטהור. טהרה מביא לידי קדושה, דכתיב וטהרו וקידשו. אוקיי? זה שוב, כל זה מעבודה, מהביזה עליו בדם באצבעו שבע פעמים, וטהרו וקידשו מתומת בני ישראל. כי הטהור ואז בא וקידשו. קדושה מביאה לידי ענווה, דכתיב כי כה אמר רם ונישא שוכן עד וקדוש שמו, מרום וקדוש אשכון, בעת דחקה ושפל רוח. אוקיי? אז בעצם זה אם כאילו רם ונישא שוכן, כן, זה הקדושה, וקדוש שמו, אוקיי? וקדוש אשכון, הקדושה, כתוב בעת דחקה ושפל רוח, כאילו איפה הוא ישכון? עם השפל רוח. אז הקדושה זה דווקא הולך יחד מביא לענווה. ענווה מביא לידי יראת חטא, תכתיב עקב ענווה יראת השם אושר וכבוד בחיים, זה פסוק ממשלי, אוקיי? מהענווה יבוא יראת השם, ויראת חטא מביאה לידי חסידות, תכתיב בחסד השם מעולם ועד עולם על יראיו, אוקיי? שהחסד על יראי השם, אז החסד יראי השם מביא לחסידות. חסידות מביאה לידי רוח הקודש, תכתיב כי זה פסוק מתהילים. אז דיברת בחזון לחסידך, ותאמר שיביתי עזר על גיבור, הרימותי בחור מעם, אוקיי? שזה, כאילו, הוא דיבר בחזון לחסידך, כן? הוא דיבר בנבואה לחסידים. רוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים, דכתיב, ונתתי רוח בכם, בחייתם. אוקיי? כאילו, אני אתן את הרוח, ואז תחיו. אז רוח הקודש מביא לתחיית המתים. תחיית המתים מביאה לידי אליהו, אז יכול לטוב, תכתיב, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא. אוקיי? כאילו, התחיית המתים מביא את אליהו. תנא בשם רבי מאיר, כל מי שקבוע בארץ ישראל מדבר בלשון הקודש, ואוכל פירותיו בטהרה, וקורא קריאת שמע בבוקר ובערב, יהיה מבשר שבין עולם הבא הוא זה. כי הוא טוען שזה הדברים הכי חשובים, להיות בארץ ישראל, לדבר בלשון הקודש, אולי זה דווקא קשור למשנה, שדווקא דיברו על האלפבית, כן, האלפבית הגמא, אני לא יודע, ואוכל פירותיו בטהרה, אוקיי, וקורא קריאת שמע בוקר וערב, אז הוא יהיה בן עולם הבא. אוקיי, אז זה, כאילו, למה דווקא מביאים את הדברים כאן, אני חושבת שזה קשור למה שדיברנו על אנשים שצריכים להיזהר, ולחיות כאילו לעשות אולי קצת מעל ומעבר, להיות נקיים, כאילו לחיות בכזה לפנים משורת הדין, כאילו לעשות יותר מעבר, ולכן אולי מביאים שזה הדברים שבסופו של דבר מביאים לאליהו, כאילו אם נגיע לסוף, כאילו זה מה שמביא לגאולה. אוקיי.